כן, אז אנחנו עמוד קוף מ"ו בספר המידות של הרב הרץ וייזל, נפתלי הרץ וייזל, עמוד קוף מ"ו פסקה ג' בחלק הראשון. אמרנו שהנשמה ביסודה היא כוח, כוח שהוא מעל הגוף, כוח שהוא מעל המציאות שלנו, כוח שבא אלינו ממקום מאוד גבוה ונבדל. בעל כוחך אתה נוצר, בעל כוחך אתה נולד, כלשונו של הרמח"ל, כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל, אלא אדרבה מואסת בו. מצד טבעה של הנשמה, מקומה, משכנה, מצבה היסודי, הוא מצב של דביקות והתרפקות על דודה. הפלא העצום הזה שאנחנו מוצאים נשמה בקרבנו, הפלא, הנס העצום הזה, הוא התרחש, כן, מכוח רצון השם יתברך, שבתוך המציאות שלנו תהיה בת מלך, שהיא בת מלך והיא מן העליונים, וכל מה שתיתן לה אינם כלום לה, כי היא מן העליונים. היא זוכרת את מקורה הראשון, לשם היא רוצה לחזור. יש בה תודעה נצחית של מקומה, של שורשה. וגם כאשר היא נמצאת בתוך הגוף, היא זוכרת, כן, את שולחן המלך, שולחן אביה שבשמיים, משם היא רוצה לחזור. אז מצד עצמה היא לא שייכת לכאן, אלא שמצד רצונו יתברך, הוא שיקן אותה בתוך המציאות הזו, בתוך הגוף, כן? כדי שתוכל להאיר כאן, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. ברחמיו הגדולים והעצומים, הקדוש ברוך הוא עשה את הפלא הנפלא הזה, והכניס חתיכת נצח מופלאה, שנקראת אני. אם אני כאן, הכל כאן, כי אני שבי זה האלוקות שבי, חלק אלוקה ממעל, ואת האני המופלא הזה הניח הקדוש ברוך הוא בתוכנו. זה דבר שצריך לזכור אותו כאשר אנחנו עושים את חשבון חיינו. אנחנו צריכים לזכור שהאדם ביסודו הוא נברא בצלם אלוקים. זה צריך להיות זיכרון פעיל, זיכרון שלא מרפא מאיתנו לרגע אחד. כל מעשה צריך להיות מחושב על פי ידיעת היסוד שקדוש שוכן בקרבנו. אנחנו צריכים לדעת, כל פעולה צריכה לקחת בחשבון שאנחנו בעצם מערכים בתוכנו נשמה קדושה. לא לפגום אותה, לא לצער אותה. פעם שעברה דיברנו על העצבות, ראינו בדברי הרב קוק, שואלים איך העצבות באה, דיברנו על מצבים בתוך הנפש שנגרמים כתוצאה מהלקאת הנשמה, שאנחנו מלכים אותה ומחאיבים לה במעשים, בדיבורים, בהלכי נפש מגונים כאלו ואחרים. הדאגה שלנו צריכה להיות, ישמר משוכבת חייקך, זו הנשמה, ישמר מפניה, שמור אותה, שמור נרי ואשמור נרחה, כך אומר הקדוש ברוך הוא מחז"ל, שמור נרי, זו הנשמה ששמתי בך, ואשמור נרחה, זה פתיל החיים שלך, זה ההסכם שלנו ריבונו של עולם. זו הסיבה שבגללה הוא מודיע לנו את ההודעה החשובה הזו, כדי להחזיר אותנו, לעורר אותנו מעילפון השכחה, לעורר אותנו מעילפון השכחה שאנחנו נתונים בו בחיי היומיום, ושוכחים שלמעשה שוכן בתוכנו, כן, הנצח הזה. פעולותיה כפי טבעה יקרים ונשגבים, פועלת בדברים שהן מעל השמש, ולפעולותיה היקרות האלו אינה צריכה גוף שהתחברה עמו. היא לא זקוקה לגוף כדי לתרגם את עצמה למידת האהבה, למידת הסבלנות. זה קטן עליה. המידות המופיעות כאן, המופעות כאן, המידות שמופיעות כאן ומוכרות לנו בתור 13 מידות או 1000 מידות, זה לא משנה. המידות המופיעות כאן זה פירורים של שולחן גבוה. היא מדברת בשפה הרבה יותר נשגבת. היא לא מדברת בשפת המידות המפורטות והמפורדות משורשם. היא מדברת בשפת הדביקות הפשוטה. אדרבה. ההופעה הפרטנית, כפי שזה קורה בעולם הזה, היא קשה לנשמה. אמרנו אלה, כוח של הגזרה האלוקית הוא המכריח. אבל מצד הנשמה, היא לא מדברת בשפת המידות הנפרדות. היא לא מדברת בשפה הזו. מדברת בשפה אחרת לגמרי. היא מדברת בשפת האיכות היסודית של הדבקות. לא בדבקות המתפרטת למידות שונות, הדבקות המתלקטת ומורכבת מכיווני נפש מסוגננים, אפילו אם זה מידות נפלאות ועצומות. לא. בשבילה זה יגיעה. בשבילה זה יגיעה לגלות את עצמה באופן המתפרט. היא לא זקוקה לזה. כל מציאות חיה היא בלתי תלויה, כמו שאמרנו. החללית נושאת בתוכה את רכב החלל, בשלב מסוים הקליפה נזרקת והרכב ממשיך, וזה, כן, זה בעצם רכב החלל שיעשה את שליחותו כך וכך שנים. אבל כל השאר מתפרק ממנו, בכל שלב משהו אחר מתפרק, מתפרק, ואז הרכב החלל הוא זה שנשאר. זה הדבר שממשיך. אני שמע לא זקוקה לגוף. כל המחלם. אל החסד עשה הקדוש ברוך הוא עם בני אדם. חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם המציאות ששם בקרבנו. זה לא עושה. כן. כן.
הסיטואציה
של השניות,
כאילו זאת אומרת, האם יש שניות בין השבא? זאת אומרת, יש דיבור
שהוא
יותר במה שפנימי, הוא מרגיע את עצמו, הוא מדבר לעצמו.
אז אתה שואל?
האם השניות
היא
חלק
מהשניות? השניות?
שניות. כן, זאת אומרת, מישהו בין השבא, שתי
חלקים, לא, ממש לא.
אז מה זה הסיטואציה של...
הסיטואציה הזו היא סיטואציה שנובעת תוצאה מהשניות שקיימת בעולמות. שאדם מרגיש את עצמו, כן, למעשה שני דברים. גוף ונשמה. וייצר את האדם, שתי יהודים. למה כתוב? וייצר מלמד שעשהו שתי יצירות. ואדם מרגיש את השניות. אדם חי בעולמות, מצד התודעה החיצונית שלו, הוא חי בעולמות פרודים. יש פעמים שהוא מרגיש שהאני שלו זה משהו פנימי, ויש פעמים שהאני שלו זה אני כועס. אני כועס עליך. אתה לא יודע שכאשר אתה כועס אתה לא אני, אלא אל זר מכעיס אותך, אבל נדמה לו שזה הוא עכשיו. יש מצבים שהאני נתפס בשפל המדרגה, שאדם מצוי בשפלים, בנקודות שפלות, האדם אפילו מזהה את עצמו עם פעולות נמוכות עוד הרבה יותר. בפעולות של אכילה, פעולות של קנאה, של רדיפת כבוד, הוא מדמה שהוא, כן? עכשיו הוא, זה האוכל, כן? האוכל, המקנה, רודף הכבוד, המרחל. נדמה לו שזה הוא. כן? אנחנו מתארים אדם, אומרים, מי הוא האדם הזה? ויש מי שיגיד לנו, זה נהג האוטובוס, נה, אתה לא מכיר את הנהג האוטובוס הזה? אנחנו מציינים אותו במקצוע שלו, בגובה קומתו, ביופיו, כל מיני פעולות כאלה ואחרות. אנחנו מדמיינים לחשוב שזה הוא. אגב, אנחנו מתייחסים אליו בהתאם. נהגי האוטובוס האלה. אנחנו, זה פלא, אבל אנחנו כך מתייחסים. זאת אומרת, אנחנו מאוד רחוקים, כן? אנחנו מאוד רחוקים מצד ההרגשה הפשוטה והישרה, מאוד רחוקים מהאני הפנימי שלנו. אנחנו קרובים אליו ככל שאנחנו מזינים את עצמנו במזון רוחני. ככה האני הפנימי הולך ונחשף יותר. ככה אנחנו יותר ויותר אוחזים בכיסא הכבוד הפנימי שלנו. ואז אנחנו יודעים שהאני שלנו זה מהו רחום, אף אתה רחום. כן? נכנסים פנימה יותר ויותר, יותר ויותר מזוהים עם עולמנו הפנימי. אבל אין שום ספק, כמו שאמרת, שהאדם חווה את השניות הזו על כל צעד ושל. כל צעד ושל, חווים את השניות הזו, מי פחות ומי יותר. מגמתנו זה להגיע לאותו מצב מופלא של הלל, כן? אם אני כאן, הכל כאן. כאשר הלל אומר, אם אני כאן, כן? פירוש הדבר הוא, שכרגע הוא מזוהה לחלוטין עם הנקודה האלוקית שבקרבו. וממילא הכל כאן, כי נקודת האני האלוקי היא כוללת הכל. אם אני לא כאן, אז מי כאן? כאשר האני הפנימי, שזה נשמתנו, היא לא כאן, היא לא בנוכחות הכרתית, היא לא ברגשת חיים מלאה, אז אין כלום בעצם. וגם אם אתה עשיר, יש לך צי של ספינות וצי של רולס רויסים, אתה כלום. מי כאן? השאלה הזו נשלחת אל חלל האוויר, ובעצם תשובתה היא לקונית ופשוטה. מי כאן? כלום לא נמצא כאן. או מי כאן, יש אומרים שזה צורת ההופעה של הדין בעולם, שכאשר אין הנכחה של האלוקות על ידי שהאדם נמצא בתוך עצמו, כן? מכיר את עצמו, שאין את ההנכחה של האלוקות על ידי, כן? קשר עמוק לאלוקות שבתוכי, אז מופיעה מידת הדין. וישוב אברהם למקומו, ויבואו המלאכים סדומה. מכיוון שהסנגור הלך למקומו, בא קטגור. שהסנגור שזה העני, הוא בגולה, הוא נסתר מן האדם עצמו על ידי ריבוי של קליפות, אז ויבואו המלאכים סדומה. אז מתפשטים בעולם דינים, זה נקרא מי כאן. שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלו. יש מפרשים, שאו מרום עיניכם, וראו. אתם לא רואים שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל? אם אתם לא רואים, אז מי ברא אלה? כלומר, צורת הבירור תבוא בדרך של מי. בצורה, באופן שיעורר שאלות, יעורר ייסורים, זה המי. כן? צורת הנהגה לא פשוטה. כן? השופט כל הארץ, לא יעשה משפט, כל מיני התרחשויות שגורמות לנו תמיהות ושאלות, זה המי. צורת הנהגה אחרת. אז אם אני כאן, כל... מי כאן? כן.
שתי שאלות.
קודם
הרב אמר, חסד עשה
השם? עם העולם. עם העולם הנברא. שבתוך כל החשיכה העצומה הזו, שהיא תוצאה ישירה של הבריאה, הרי כל הבריאה, כן, כל הבריאה זה בעצם נתינת מקום למציאויות פרטיות, שמורגשות אצלנו כמשהו קיים מחוץ לאלוקות, כן? אתה נפגש פה עם רצונות פרטיים, שאני נפגש איתך, ואני רואה את סגנון חייך, שאתה נפגש איתי ורואה את סגנון חיי, אנחנו יכולים לחשוב שיש משהו שהוא חוץ לאלוקות, כן? כן? הרבה אנשים עובדים אלילים, עובדים אחד את השני, עובדים את הכסף, זה בעצם כוחות פרטיים שאנחנו משתבדים אליהם. זאת אומרת, במרכאות המחיר של הבריאה, המחיר כאילו, כן? שהקדוש ברוך הוא היה מוכן לשלם על הבריאה, זה לאפשר למציאות בעלת הופעות פרטיות לבטא את עצמה. כן? וזה בא על חשבון, כאילו, זה בא על חשבון הנאמנות של ההופעות הפרטיות האלה למקור. כי אם אני מרגיש את עצמי כבעל גוף, קשה לי כבר לחזור למקור. כן? זה כמו אדם שעובד במפעל, תחשבו. הוא מאוד נאמן לבעל הבית. הוא ממש פועל נאמן, אפשר לסמוך עליו 100%. ויהי היום, הוא מאוד התעשר הפועל הזה, הוא מרגיש כבר שיש לו... כן? ואז הוא מחליט יום אחד לפתוח לו מפעל משלו. הוא מתחיל להתחרות בבעל הבית שלו. בחוצות, בעל הבית עובר ורואה, תקנו אצל סמי, הנה, יש לו מפעל כזה וכזה. מאיפה קניתי את כל הידע הזה? ממני. עכשיו הוא הולך להתחרות בו. עכשיו אני לא נכנס לשאלה אם זה לגיטימי או לא, אבל למשל, לצורך המשל, צריך להבין שהבריאה, לפחות כפי שהיא מורגשת אצל אדם בעל בחירה, בכל שכן אצל אדם בעל בחירה, שהוא בוחר בין טוב לרע ויש לו אפשרות לסתות מרצון השם יתברך, כן? מציאות האדם היא יוצרת אשליה שיש שתי רצונות בעולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שיקן בקרבנו את הנשמה שמזכירה לאדם מהו הרצון היסודי שחולל את כל זה. שאו מרום עיניכם, אתם יושבים על הארץ. אז הרגליים שלכם מוחזות בקרקע פה בעולם הריבוי. כמו שבאמת אמר מאור, השניות. אבל שאו מרום עיניכם, עלו למעלה לעולם השורשים. השמיים. בשמיים רואים סדרים יותר, כן? זה מעלה אותנו לאיזשהו ניחוח רוחני יותר, רוחני יותר, עליון יותר. שמיים מספרים כבודו, והארץ מלאה חסדו. שמיים מספרים כבודו של הקדוש ברוך הוא. שאו מרום עיניכם, כלומר, תתעלו מעל המגע הארצי, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלו. כלומר, זה כבר חדירה יותר פנימית אל עולם השורשים. בראשית ברא אלוקים. הנשמה עוזרת לנו לחזור למקור, כן? להתעלות מעל האשליה שאנחנו בפני עצמנו. זה כוחה של נשמה.
עוד שאלה, שואלים אותי מי אתה, מה אני צריך לדעת?
מה?
שואלים אותי מי אתה, שואלים אותי מי אתה, מה אני
אומר? על השאלה מי אתה? תראה, באופן כללי, התשובה הכללית, תראה, יש לזה שני רמות של תשובה. התשובה הראשונה, והיא נכונה לא פחות מהשנייה, היא אפילו נכונה יותר, אבל אנחנו כבני אדם לא יכולים להסתפק בה בלבד, אני זה צלם אלוקים שבתוכי. התשובה השנייה, שהיא כבר תשובה שמתבססת על היכרות, כן? על היכרות, הייתי אומר, היכרות שהיא תוצאה של בעל ניסיון, כן? היא אומרת ככה, אני, כן? נגיד עכשיו את שני התשובות בנשימה אחת, אני צלם אלוקים שמתגלה באופי מסוים כשלי, כן? יצחק, מידת הדין, אברהם, חסד. אברהם ישיב על השאלה הזו, אני צלם אלוקים שמתגלה בהדגשה של חסד. כך ישיב לנו אברהם, שנאמר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. האלוקות הכללית מתגלה דרך אברהם בחסד, כן? זה לא שאין לו מידות אחרות, אבל מידת החסד מובילה בראש, וכל המידות האחרות משרתות אותה באיזשהו מזיגה, כן? מסוימת. יצחק, מידת הדין מובילה בראש, ויעקב, מידת האמת, כן? כך ישיב לנו אברהם אבינו. כל אחד מאיתנו, התשובה שלו היא שניים. אחד, זה הנשמה הכלי שורה בקרבי, שמתגלה בהופעה ובתפקיד מיוחד. לכן אמרתי שהתשובה השנייה היא בנויה על, בוא נאמר, אדם שחי חיים משמעותיים. אדם שכל חייו זה גילוי מתמשך ומתמיד. כל הופעות החיים שלו זה בעצם גילוי של נשמתו. אדם כזה יכול להשיב בשני תשובות. אבל נחמתנו בעוניינו, שגם אנשים כמונו יכולים לאחוז בחלק מהתשובה השנייה. למה יכולים להשיב חלק מהתשובה השנייה? כי גם אנחנו, ברוך השם, זוכים לגלות מעט מאופיינו. אני מניח שכל אחד יכול כבר להגיד איזה מילה או שניים על האופי הפנימי שלו. בסדר. אז אני יכול להגיד, אני בעל צלם אלוקים שלומד במכון מאיר. זה ודאי חלק מההופעה, כן, הנשמתית שלך. אם אתה באמת כבר מגיע לרמה של היכרות אינטימית יותר עם עצמך, אז אתה יכול להגיד, אני מתגלה במידה כזו וכזו, בתקופה הזו לפחות אני מרגיש שאני עובד על עצמי במידה כזו וכזו, שנפשי מאותתת לי, שהיא מידה מרכזית בתוכי, היא דרך המלך שהולכת לאורך כל חיי, כך אמרה לי המיילדת, וכך אמרה לי הגננת, וכך האמא אומרת לי, וזה השם שהבריות קוראים לי, זה הקו שלי. אפשר? כן? ככל שאתה מתמצא יותר ויותר, כן? בדרכי ההופעה שאני שומע, כך אתה יכול להשיב את התשובה השנייה. אתה יכול לקרוא בשמות, מה שנקרא. ויקרא האדם לכל החיה בשמות. זאת אומרת, היכולת הזו להגדיר את הכוח הכללי בשמות פרטיים. זה שני התשובות. כן. 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 כן.
אבל הנשמה היא בעצם בכל אחד מבני אדם תפוע אותו, אפשר לקרוא לזה גודל, אבל אותה נשמה?
מאיזה בחינה אותה נשמה? יש מחנה משותף לכל הנשמות, אבל ודאי שזה לא אותה נשמה. כל נשמה יש לה תפקיד אחר, כל נשמה היא מכילה בתוכה. כן? כמו שיש כל מיני דגמים של, כן? יש כל מיני דגמים של פורד. יש פורד 4 על 4 ויש פורד, אבל בכולם תמצא את הטכנולוגיה של פורד.
אז הכוחות,
נגיד,
הנפש,
כן.
אז כוחות הנפש שונים, אבל הנשמה היא,
שוב, נשמה, כן? הגרעין הפנימי שכל נשמה ונשמה הוא מכיל צופן, תפקיד אחר. תפקיד אחר. אבל המחנה המשותף, שאותו התפקיד, אותו הרצון הפנימי, הוא רצון אלוקי, הוא הופעה, הוא פן של הופעת האלוקות בעולם. מצד זה הנשמה היא נצחית, וכמו שנראה פה בהמשך עוד כמה וכמה תולדות. פעם שעברה דיברנו על התולדות, כן? הישירות, כן? של הנשמה בתוך הנפש. הנשמה מחוללת בתוך נפשנו סדרה של מידות שבית היוצר שלהן זו נשמה עליונה. אבל אחרי זה הוא עוד אומר לנו, לא רק שבנפש האדם אתה מוצא מידות שמיוחסות, כן? לאופי הנשמתי של האדם באשר הוא אדם נברא בצלם, ולא תמצא כדוגמתם בכל בעל חי. שאותם המידות הם בעצם שייכות לקו הפנימי המבדיל של נשמת האדם מנשמת, כן, מנפשות בעלי החיים. כן? זה קבוצת המידות שבאמת יושבות ראשונה במלכות. זה מידות שהן שייכות לאופי הנשמתי של האדם הכי עליון. לא רק שיש באדם מידות כאלו, שמבדילות אותו הבדל מהותי בעצם נוכחותם ומציאותם, ולא תמצא כדוגמתם כלל בדומם, בצומח, בחי, אלא גם המידות שקיימות בנפש האדם, שתמצא דוגמתם בבעלי חיים, נבדלו ממידות בעלי החיים האלו, בהבדלות על גבי הבדלות עד אינסוף. והוא מונה לנו זה בהמשך, בעמוד קוף ממזיין. שם מונה לנו את ההבדלות הנוספות. כן? גם הזריזות שאתה מוצא באדם, למרות שאתה מוצא כדוגמתה בנמלה, אל תעיז להשוות. למרות שכלפי חוץ נראה כאילו זה אותה פעולה מכנית, זה רץ וזה רץ, אבל כבר אנחנו יודעים, אלו רצים לחיי העולם הבא, ואלו רצים לבאר שחת. כן? הרבה רצים, אבל לאן אתה רץ? זו השאלה. מידת הזריזות שקיימת בנפש האדם, היא נבדלת הבדל מהותי מן הזריזות של הנמלה, מזריזות הטייגר, כמו שאמרו מסכת אבות, כן? הווי אז, מידת הזריזות שאתה מוצא בקרבך, למרות שאתה מוצא אותה גם בארי, כן? לא חששו חזל להגיד, הווי אז כנמר, אבל למה? לשם מה? לעשות רצון אביך. זה ההבדל. ההבדל הוא שהמידה הזו בנפש האדם היא ספוגה ומוארת ברצון אביך שבשמיים. הרצון האלוקי מתלבש בה. מה שאין כן בנפש החי שמידת הזריזות כמו שראינו משמש לו אך ורק לקיום הטבעי. עם כל התועלות הגדולות שהוא מביא. מה?
צוד
התורפו. יכול להיות שיש עוד דברים שעדיין המדע לא חשף ולא התוודע אליהם. כן? אומר הרמב״ם גם, כן? בפרק חלק, בהקדמתו לפרק חלק, שהרופאים הולכים ומגלים לאט לאט את התועלות שיש בצמחים, אבל מי יודע כמה גילים עד היום, יש עוד הטבע עוד מסתיר תעלומות עד אין קץ, אבל זה לא משנה מה הטבע עוד יגלה לנו. כל מה שהטבע יגלה, וגם אם זה יהיה תעלומות מדע נפלאות, בשורה התחתונה המכנה המשותף של כל הגילויים האלו, שהכל קיים אך ורק כדי לבצר, לחזק את מעגל החיים הטבעיים ותולו. נגמר סיפור. כל מידה שאתה מוצא בטבע, הזות הנמר, בזריזות, ואז קל, רץ וגיבור. כל המידות האלו, כולם נועדו אך ורק דבר אחד. באדם מחובר לזה לעשות רצון אביך שמיים. וזה החידוש.
מה היית יכול לחשוב?
מה היית יכול לחשוב? תראה, קודם כל, תודה לשם יתברך שאתה לא חושב אחרת. ברוך השם. איך אומר רבי נחמן? כן? אני חושב שכל צדיק יכול היה להגיד את המשפט, צורך עניין להגיד זה, כן? כאילו הרב קוק אמר, כן? רבי נחמן, זה ידוע, האמרה הזו מיוחסת לו. אבל כמובן שכל צדיק היה יכול להגיד את הדבר הזה לחסידיו, רק לא כל אחד דעיז לדבר גלויות, כמו רבי נחמן. אבל איך אמר רבי נחמן לחסידיו? אשריכם שאתם לא חולקים עליי. אז אנחנו נגיד את זה על הרב קוק, אשרינו שאנחנו לא חולקים על הרב קוק, אשריך שאתה לא יכול להבין אחרת, כן? ברוך השם, אבל זה לא דבר פשוט בכלל, אתה יודע לך? זה כל הכוכבית פה למטה, מתחת בעמוד קוף ממזיין, כל מה שכתוב מתחת לכוכבית, כל זה נועד כדי להקות את שיניהם שסוברים שהמידות שקיימות בנפש האדם, אין שוני והבדל ביניהם, התפקודים שלהם, למטרות שלהם, ביניהם ואין חיות. כל הכוכבית הזו, זה ארוך. מביא פה פסוק בקהלת, דברים מופלאים ביותר. חשוב ללמוד את זה, לא נוכל לוותר על הפסקה הזו. אבל פה הוא עורך מערכה מופלאה מול אלה שטוענים שמראית העין, מראית העין או הרושם החיצוני של תפקוד האדם, כאילו מראה שאין מותר בין האדם לבהמה. אותו דבר בדיוק. וכל ההבדל בין האדם לבהמה זה הבדל דרגאי ולא הבדל מהותי. הבדל דרגאי. אז בסדר, הבונה, כן? פקו הבונה. הבונה, אם נדים, היו קוראים לנו את הסיפור הזה, פקו הבונה. אני עד היום זוכר את הגננת בכיתה א', וקפץ, זוכרת? קפץ, זוכר אתה ככה? קפץ, כיתה א' עד היום. שיפרה דהן, כן? זיכרונה לברכה. אתה מספר את זה הרבה פעמים, את הסיפור הזה, כולם יושבים ככה סביב. פקו הבונה. אז פקו הבונה, הוא בונה את המאורע שלו על שפת הנחל, עם כל מיני זרדים. אתה בונה גורד שחקים. נו, ביג דיל. וכבר הפעם לחשנו ככה, אמרנו, תאמין לי שהטכנולוגיה של הבונה היא יותר משוכללת משלך. עם כל זה שעשית בניין יפה, אתה עוד לא מגיע לקצה הכרסול של השכלולים הטכנולוגיים של הבונה. למרות שהוא בונה איזה מדברים ראויים כביכול, אבל הוא משלב בזה טכנולוגיית על, שאתה תגיע אליה אולי בעוד 200 שנה. ודיברנו על הכינים של הטרמיטים, את כל עקרונות העברור והוונטילציה שיש בכינים כאלו של הנמלים האלו באוסטרליה, שהאדם מסתכל פנימה ומנסה להבין את החוקים האלה ולא מתחיל להבין מה קורה שם בכלל. כל חישובי הזוויות, כל אורכי המנהרות, סיבת הכימורים, כל דברים שלא מובנים לחלוטין. זה וינטלציה ברמה מתקדמת של טכנולוגיות על, של מדרגה שלישית, של חייזרים וחוצנים. שאם יש עולמות אחרים, הבינה שם היא ברמה 5, לעומת הבינה שלנו היא ברמה 1. אנחנו פרימיטיבים של הפרימיטיבים לעומת הבינות החוץ, כן? החוץ כדור הארץ, אם יש חיים תבוניים מעבר לזה. החיים התבוניים שלהם, מה שהטבע נתן להם לקיים את עצמם, לשרוד, זה לא יומן. אז אתה בא להתחרות איתם על הדברים האלו? מה? אז אמרנו, מה שהטבע נתן להם, בסדר, טבע, טבע, לא, אתה זהיר, ברוך השם, כן? לא ידגש שזה מספיק, אבל הייתי ער לזה, אמרתי, הטבע נתן להם לחיים הקיומיים ותו לא. אי אפשר להמרי עם קן של תרמיטים לעולם הבא. לא. פה תהיה קבורתם, פה הם נולדים, פה הם מתים, ואין להם דבר מחוץ לאותו קן, עד שיבוא דוב הנמלים ויאכל אותם. כן. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
כל המציאות היא להרגיש את החוכמה, הבינה ודעת שבעינה, שכמו שאמרנו בסיפור שם, שזה הסכר האלוקי, שזה שבר המערד, שזאת אומרת שלושת הדברים האלה, הם כאילו יכולים להשפיעים על כל המידות של העינה. זאת אומרת, השכל הוא שולט על מה ש... על כל
המידות. כן, אז דיברנו פעם שתחלנו לדבר על השכל, כן, לחומה, בינה והדעת, כן? תחלנו לדבר על זה, כן.
אני שואל, אבל באמת, אם בן אדם מפגיש באמת השכל שלו עם...
או, יפה. יפה. אז עכשיו אתה לוקח אותנו קדימה. כן? אתה לוקח אותנו קדימה. אתה אומר מאור, די כבר לדשדש, הבנו, תמשיך הלאה. יפה מאוד, בסדר גמור. לא, אני אומר את זה. אני יודע, בסדר. כן, מותר לקבל תוכחה. אפילו אם לא התכוונת אליה. נכון. עכשיו, איך אנחנו באמת...
מפגישים.
בדיוק, שאלה נפלאה, כלומר... אז מה אתה משיב באמת לאותם אלה שטוענים, כן? מותר האדם מן הבהמה עין. מה אתה משיב להם? מה אתה עושה עם הפנינים האלו שקרויות מידות? מהו החוט שאתה חורז את הפנינים האלו, כן? ועושה מהם שרשרת? חוכמה, בינה ודעת. הוא בונה פה 4 כוחות. כן, אנחנו רגילים בדרך כלל למנות אותם כ3, או 4 שהם 3. פה הוא מונה 4 והם 3. חוכמה, בינה ודעת. שבאמצעות החוכמה, בינה והדעת, שהם כוחות שמקשרים אותנו עם דעת אלוקים ודעת רצונו, כשאני משתמש בחוכמה ובינה ודעת שלי, באמצעות הכוחות האלו, אני מברר את רצון השם. כשאני משתמש בחוכמה, אני עכשיו לומד איך השם רוצה שאני אשתמש במידת הזריזות. זה מה שעושה החוכמה. כמו שאמרנו שהחוכמה זה כוח המה. מה זה כוח הזריזות? למה הוא נועד? לאן הוא קשור? לאן הוא זורם? מה תפקידו? הנשגב? העליון? מה, 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 מה זה? אבל אם אני לא משתמש בחוכמה בין המדעת, הכוחות האלו הם כאבן שאין לה הופכין. בדיוק. ואז הפוטנציאל הזה שקרוי זריזות, שקרוי עזות, שקרוי קלות, שקרוי גבורה, מה קורה לפוטנציאל? הוא נופל בידיו, כמו שאמרנו פעם שעברה, של יצרו. החוכמה, הבינה והדעת, הם סוללים נתיב של תודעה והכרה, שבתוכו, לאורכו, ועל מסלולו ונתיבו, המידות האלו נוסעות לשורשן. ברגע שאתה לא סולל להם את הדרך ההכרתית הזו, באמצעות החומה והבינה והדעת, המידות האלו נופלות נמוך נמוך. אלו חומרי גלם יקרים ביותר, שיש תחרות עצומה בתוך הנפש. מי ייקח אותם? מי ישתמש בהם לפתח ולהאדיר את תפיסת עולמו? היצר הטוב, באמצעותם, מגלה את רצון השם, מה הוא? אף אני, יצר רע, שמשתמש בכוחות הנפלאים האלו, לבנות את בנייני התומעה שלו, הוא ישתמש בעזות, בשביל עזות הפנים, להחציף כנגד חכמים, להחציף כנגד האמת, כן? חצוף, אז פנים לגיהנום, הוא ייקח את העזות לחוצפה של תומעה, חוצפן, כן? להגיד סברות שהן חוץ מ-70 פנים של התורה, כן? חוצפן, לזה הוא ישתמש בעזות שלו, אבל אם החוכמה והבינה והדעת הקדימה את היצר הרע, סילקה את ידיו הגסות וסללה דרך לעזות, זו תהיה עזות קדושה. זו תהיה המשכה של רצון פנימי אדיר נחרץ כנגד כל הקשיים, כנגד כל החולשות, כנגד כל התאבות. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו גייס את כל המידות האלו לצד הגבוה שלהם, באמצעות החוכמה, בינה והדעת שלו. היה משוטט בחוכמתו במשך שנים לגבי שנים, ומברר את יסודות המציאות, ראה בירה דולקת, ואמר מי בעל הבירה? באמצעות שכלו, הוא בעצם ראה שכל המציאות היא שואפת למעלה, זה נקרא בירה דולקת, אומר השפת אמת. מה זאת אומרת בירה דולקת? העולם הזה הוא בירתו של הקדוש ברוך הוא, וכל המציאות דולקת ורודפת אחר מקורה. למה דלקת אחריי, רדפת? זה נקרא דלק, כן? כן. שכל ישר. אפילו השכל ישר, בלי קשר כרגע לשכל של תורה. עוד לא קראתי פרק אחד בתורה. אברהם אבינו, הוא השתמש בשכל הישר, כן? שניתן לאדם בתור פנס, להעיר בתוך המבואות האפלים. מי שמשתמש בשכל באופן ישר, מי שלא מפיל את השכל לתוך התאבות, הוא יכול להגיע למסקנות מרחיקות לכת על האמונה. צריך לדעת שאברהם אבינו זרק את עצמו לכבשן האש על האמונה בשם יתברך, לפני שהשם התגלה לו. באור כסדים. לא הייתה לו שום נבואה. בשעה שנמרוד זרק אותו כבשן האש. שום נבואה. את כל המסקנה הזו הסיק משכל ישר. שני כליותיו נעשו לו כשני רבנים. הוא שמר על הישרות הפנימית שלו. כן? הוא שמר על הישרות. כן? הוא היה מפתח שיטה, בוחן אותה במציאות, איך היא משפיעה עליו, ברגע שהיא הייתה, כן? ברגע שהוא היה מרגיש ש... לצורך העניין, לדוגמה אני אומר, ברגע שהוא מרגיש שהתפריט, כמו אוכל, התפריט הזה גרם לו לזה כאב קטן פה בצד, הוא מיד שינה את התפריט. במקום שני גזרים, הוא אכל אחד. במקום לאכול גזר מוצק, הוא עשה ממנו רסק. ושהוא ראה שגם הרסק לא מטיב איתו, קוראים לו פה כאב או פה כאב, הוא הוציא את זה החוצה ושם משהו אחר, עד שהוא הגיע לתפריט האידיאלי. כן? המזון הרוחני שלו עוצב במהלך שנים של חקירות. כאשר כל קונספציה, כל תפיסה, תדע כך שחזל אומרים שהיה לו 400 מסכתות של עבודה זרה, 400 הווה אמינות, 400 כיווני חשיבה, 400 סגנונות חיים, מחשבתיים, שאחת אחרי השני, כן? הוא בירר אטום. את החלקים הטובים הוא לקח, צרף אותם להמשך המסע הרוחני שלו, את החלקים השליליים, הוא הוציא דרך המי הגס, זרק את זה החוצה, והמשיך הלאה, עד שהוא הגיע למסקנה הזו. לא צריך בשביל זה תורה. אנחנו היום, מצבנו, כן? טוב, גם מצבנו אגב, יש הרבה אנשים שחוזרים מתשובה מתוך יושר. מתוך יושר, מתוך בחינה, פשוטה מאוד. סתכל על החיים שלך, אתה נראה. איך אתה יכול לפקוח את העיניים בוקר ולדעת שהיום אתה תעשה מה שעשית אתמול? תגיד לי, אתה נורמלי? מה, עוד פעם אתה עכשיו תבלבל 24 שעות תמימות על כלום? עד מתי תתעקש? לבוא ולומר שאילו החיים, קוקה קולה, לא יודע מה שזה, לא משנה מה שזה יהיה. אתה לא רואה שאתה משקר את עצמך? אתה לא רואה? אז מה אם יש אנשים שמוחאים לך כפיים? שאתה על משכבך בלילות, מאחורי דלת נעולה וטריס מוגף, אף אחד לא מסתכל לך, אף אחד לא מריע לך. בינינו, תסתכל לך, אתה נראה. נראה רע. פשוט נראה רע. המסקנה הזו לבדה יכולה לדחוף אדם בכוח דחף עצום, כן? לכיוון של חיפוש חדש. או שאנשים לא מודים בכך, שאנשים עצלנים, אלף אחד דברים. אבל אנחנו צריכים להיות בשביל זה נביאים? מה פתאום, חייך? זה אחד ועוד אחד שווה, זה תובנה של ילד בגן. ילד בגן. סיפר פעם, כל כך ערך לסיפור הזה כרגע, לא נספר לי. כן, בסדר, בכל אופן, חוכמה בינה ודעת, אם כן, נוצר כדי לרתום את המידות האלו, כן, לרתום אותם באמת למטרתן האמיתית. כן? כי מידות הראויות לשרת לפני המלך, כן? כי אין לבוא בשער המלך בלבוש סק. המידות האלו אסור שיהיה לבושן סק, הן צריכות להיות לבושות בבגדי מלכות, ותלבש אסתר מלכות. כך צריכות להיראות מידותינו, כמובן על ידי ההלבשה שמלבישים אותה חוכמה בינה ודעת. כן.
לעבוד על המידות, אבל בלי לדעת למה, בלי
לעשות כלום אפילו. יפה. אז אתה עוד יותר מחריף. אתה עוד יותר מחריף ויותר מעצים את הצורך להשתמש בחוכמה, בבינה ובדעת. כאשר אמרנו שחוכמה, בינה ודעת יש להם שתי מקורות, יש להם את המקור, כן? שדיברנו עליו עד עכשיו, של השכל הישר, כן? המזון היותר משוכלל ויותר מפותח של החוכמה, בינה ודעת, זה התורה. כן? מה שנקרא, היחס בין שני המדרגות האלו זה כמו היחס שבין דרך ארץ ותורה. דרך ארץ זה החוכמה הבסיסית, זה היושר הבסיסי, שהוא מעניק לחוכמה, לבינה ולדעת. כן? כן? מעניק להם כבר כיוון או יכולת ניתוב והדרכה. על גבי הקומה של הדרך ארץ, שכפי שאמרנו שבאברהם אבינו השתכללה עד כדי ההודעה במציאות השם והשגחתו, והרצון העז להיות נאמן לישרות היסודית של נפשו, עד כדי המדרגה של המוכנות לזרוק את עצמו לכבשן האש, כן? בשביל התובנות האלו, ורק אחרי זה נגלה לו השם יתברך. כאשר הוא שאל מי בעל הבירה, כמו שאמרנו, נגלה לו השם ואמר לו, אני בעל הבירה. כן? זה היה הפתיח הנבואי, לך לך מארצך. כן? זה היה הפתיח הנבואי ששם בעצם, כמו שאומר רבי שמחה מזיסל, הסבא מקלם, כן? שבנקודה הזו של הלך לך, אברהם אבינו נגמל מהפילוסופיה, או מהתובנות האנושיות, שנתנו לו רכוש רוחני גדול, ועבר לנבואה. כן? יש מאמר שנקרא, מפילוסוף לנביא. של רבי שמחה זסל, הסבא מסלובודקה. כן? כאשר נאמר לו, לך לך, פה הייתה בעצם הירידה של הקדוש ברוך הוא אליו. עד גיל 40, כל העלייה הייתה מלמטה למעלה. אברהם מצידו מחפש את השם. בגיל 40, ריבונו של עולם מחפש את אברהם. לך לך. זה נקודת המפגש. נקודת המפגש. פיתחו לי פתחה של מחט דרך ארץ שקודנת תורה, והבטח לכם פתחו של נבואה, של, של אולם נבואה. כן? בסך הכל, מי פחות ומי יותר, כדאי, מה, סליחה? זה מובן, השילוב שבין שני המישורים האלו, שני השלבים האלו?
מה שנקרא קודם, מה שקראתי, קודם צריך לקבל על נופת שמיים, אחר כך עול מצוות, וגם עול מידות, אפילו בעצם.
הרבה מושגים, כן, כן. אני מתלבד אם אפשר לפתוח את הנושא, אבי שתמלה שאלה מצוינת. לכאורה, קודם יקבל אדם עול מלכות שמיים, כן? יקבל עליו עול מלכות שמיים, אחרי זה עול מצוות. השאלה מה זה עול מלכות שמיים? האם דרכו של אברהם אבינו זה לא היה מהלך של קבלת עול מלכות שמיים? האם הוא לא קיבל עצמו עול מלכות שמיים בשתי השלבים האלו? האם מטרתו ומגמת פניו לא הייתה, כן? בעצם לחשוף את התעלומה שבמציאות, את ה, כן, את ה, את האינסוף, את הכוח המחולל, המניע, הבורא. זה לא קבלת עול מלכות שמיים, החתירה לשורש, אלא הוא קיבל עול מלכות שמיים בשני שלבים. פילוסוף ומאמין. אם אנחנו נאמנים לדרכו של אברהם, אם אנחנו חושבים שהיא לגיטימית, ולא רק פסה, איזה משהו שהיה, כן? אלא משהו, זה בא ללמד אותנו משהו על עצמנו. אז אפשר להגיד שעול קבלת עול מלכות שמיים יכול להתרחש גם בשני השלבים האלו. וזה בסדר. זה בסדר. כן. יש עוד שאלות על ה... כן, בני.
השאלה הזאת לגבי הבעלי חיים. אמרנו שההבדל שגם לבעלי חיים יש מידות דומות לאדם, או כההבדל שזה אצל אדם זה מקושר לקדוש ברוך הוא?
צריך להיות מקושר. צריך להיות מקושר. כן.
שאלה מצוינת.
שאלה מצוינת. לצורך העניין אני ממליץ, אני לא יודע אם יש פה את הספרי, אני מדמי שכן ראיתי פה, אבל מי שרוצה לקבל תשובות, קודם כל מה שבני שואל, שאלה שאי אפשר להשתמט מנה. אי אפשר להשתמט מנה. הדברים האלה נאמרו בבתי מדרשות של גדולי עולם, נדמה לי שזה רבי ישמעאל, אם אני נטועה, פרק שירה. כן, אומר בני, בצדק. אומר בני, בצדק. גם לכם חם, כן? אני מרגיש שזה חם. כן, גם לכם חם? אז זה לא הגיל שלי, נכון? תנחמו אותי שזה לא הגיל שלי. סלום, מת חם קצת. לא, סלום, ירעיש, אני רוצה להתחרות איתו. יותר חזק מני. אבל בכל אופן, כן, זה בסדר. בכל אופן, אז בני שואל בצדק, רגע, רגע, רגע. אתה משפיל את בעלי החיים, אתה מדבר על הדומה, לפחות על החי, כן? אתה מדבר על החי בעצם, זה חיות. נעזוב את הדומם כרגע, אף פי שאפשר לשאול את אותה שאלה גם על הדומם. כן? ואותו מאמר שאני רוצה לכוון אליו, כן? נשלח אתכם לקרוא אותו, שם מדבר גם על הדומם. הוא מביא את הראיה מאבני המקום של, של יעקב אבינו. שהיו מריבות ביניהם ואומרות, עלה יניח צדיק ראשו. אז שם הקושייה עוד מתעצמת, שאנחנו מוצאים את הכמיהה הזו לשוב אל השורש, אפילו בדומים. נכון. אבל אתה אומר, מה שמפורסם וידוע בפי כל, פרק שירה. אותו פרק סגולי מופלא, כן? שראוי לומר אותו כאשר רוצים לזכות לישועה. כן? פרק שירה. שואל בני, מצדק. אז אנחנו רואים פה שהיצורים האלו אומרים פסוקים, חזל שמו בפיהם פסוקים נפלאים. כן? מה זה? הם מתפללים את דוד המלך, ואיזה פסוקים שמים להם בתוך הפה, הכלב, מה הוא אומר, נכרעה ונברכה לפני השם, ופלוני מה אומר, פסוקי, צפרדיה, מה אומר, חשבתי שצפרדיה עושה רק וואו וואו וואו, מסתבר שהוואו וואו וואו הזה, זה בעצם איזה ביטוי אילם של אמירה פנימית יותר. האמת שהדבר הזה באמת התמיע אותי שנים, שנים, עד שנתקלתי בספר הזה שיעורי דעת של האדמור מטלז, אני לא יודע אם מישהו קרא את הספר הזה, כן? הרב גורדון, האדמור מטלז, אחד מבעלי המוסר היותר מעמיקים, כן? הוא כותב בסדרת מאמרים, שתיים או שלושה מאמרים שנקראים מי לי בשמיים ובארץ. הוא מדבר שם במאמר הזה, כן? על היחס שיש בין ההופעה הנמוכה של הנבראים, הדומה מופיע לפנינו כאבן, סתומה, אילמת, חסרת ביטוי, חסרת הרגשות, חסרת עומק, ודאי וודאי שלא היינו מייחסים לה איזה מין שיח פנימי של עלי יניח צדיק ראשו. אומר לנו, יש את הצורה שבה הדברים מופיעים פה למטה, ויש את הדברים, את אותו, כן, אותו נברא כפי שהוא מופיע בשורשו. ושם הוא באמת מפתיע, מחדש חידוש נפלא. פרק שירה הוא חושף לנו את האמירה האילמת של הנבראים. אז רגע, רגע, אתה תגיד בני, נו, 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 אז השאלה מתעצמת, אז מה בעצם פה סיפרת לנו עכשיו כבר שלושה שבועות? נו, נו, אז מה, מה, אם יש אמירה אילמת נפלאה כזו, מה אתה מזלזל בבעלי החיים? מה, מה, מה אתה מזלזל בהם? אלא התשובה היא, כדי להגיע לתשובה היינו צריכים לעשות הרבה מהלכים, וכביכול פה לעשות סדרה שלמה של שיעורים, אבל כדי שלא נשאיר את עצמנו במתח, ואם כבר השאלה נשארה, נשאלה, אז לפחות נשיב עליה בחלקה. העניין הוא ככה. צורת ההופעה של הדברים בעולם הזה, יש בה ארבע רמות. אנחנו דיברנו על רמת ההופעה של האדם. רמת ההופעה של האדם. כלומר, עד כמה השורש העליון של האדם, עד כמה פרק השירה שלו מופיע במציאות העכשווית, צלם אלוקים יש בו. זאת אומרת, האדם שהולך בחשיכה, ריבונו של עולם נתן לו את פרק השירה שלו כאן. בעצם הנשמה, תורה המצוות וכו' וכו'. הנבראים האחרים, אל תאמר שאין להם שורש עליון מאוד. כי הכל מהלך משורש עליון מאוד, שזה רצון השם יתברך. ממילא בהכרח, הצפרדע זה לא רק הדבר, כן? החלקלק והדוחה עם הריח הלונאים הזה. במציאות העליונה, וזה צריך לראות שם בפנים, לא טוב לקצר, מקום שצריך להעריך, להסביר שם, שבמציאות העליונה של הצפרדע, לפני שהיא נשתלשלה את כל העולמות והופיעה בצורה המוזרה הזו, במציאות של הנמשל שלה, בעולמות העליונים, יש לה פסוק בפה, ולא וואו וואו, יש לה פסוק. זה מה שהוא מסביר שמה. ואנחנו, על ידי שאומרים פרק שירה, אנחנו מעודדים את הופעת השורש במציאות. נכון, גם האבן רוצה לחזור לשורשה. גם הדומם, גם הצומח. אבל ההופעה התחתונה שלהם לעת עתה היא הופעה נמוכה שמשייכת אותם למציאות ארצית שדואגת רק לקיום הטבעי ותולי. כל מה שדיברנו בגנותה כביכול של הבריות האחרות חוץ מן האדם, מה שדיברנו זה לא מצד שורשם, זה רק מצד ההופעה העכשווית. אבל עתיד לבוא, עתיד לבוא, לא רק חמורו של, של, של פנחס בן יאיר יאכל מאוסר, לא רק מקלו של אותו התנה יהיה בו דעת ותבונה, אלא גם החמור שלי והחמור שלך, הם ידברו פסוקים. אני לא יודע איך זה יהיה, אתה יודע מה? אני גם לא יודע מה זה, אז ירננו עצי היער. האז הזה של האלף ועוד זין, שמונה, כן? כינור של שמונה נימים. אני לא יודע מה זה האז הזה. לא יודע מה זה. אנחנו חיים פה. אני ואתה, בני. אנחנו חיים פה. ולעת אתה, הצפרדיה, היא שם בתוך הביצות. והשפה העכשווית שלה היא כפי שהיא. הנפקמינה של פרק שירה, שאנחנו צריכים להתמלות באחריות כלפי הבריאה. תסתכלו מה שהרב קורא, כותב בעולת ראייה. תסתכלו בהדרכת התפילה. כן? תסתכלו מה הוא כותב שם. שהאדם בתפילתו מעלה את כל הבריאה כולה. עד השיעור הזה לא הבנו את הכוונה של הרב. עכשיו אנחנו מבינים קצת יותר. אנחנו נוגעים בשיפולי הרעיון הכביר והעצום זה. האדם שמצויד באבוקה גדולה. הנשמה. שלמרות שהוא בתוך הג'ונגל החשוך הזה, הוא מצויד בנשמה, בתורה ומצוות, אדם ישראל. האדם הזה יש לו אחריות כלפי כל הבריאה. אל תשכח את הצפרדיה בשעה שאתה עומד להתפלל. אל תשכח את הצפרדיה.
לא, יש את זה
למשור? מה? כאילו
היא מרגישה איזשהו שורש? היא יודעת שיש את השורש?
זה הכל נמצא במדרגה של, בדומם זה מדרגה של אילמות, של דומם. בחי זה מדרגה של אילמות, של חי. היא לא מרגישה את זה באופן מודע. לא מרגישה. בינינו, יש בני אדם שלא מרגישים את זה. אז מה נגיד על האבן? יש אנשים? אגב, זה הרעיון הכביר שאנחנו מוצאים הרבה פעמים בתורת חב"ד. כן? מי שמכיר את השיר של שולי רן, שמעתם את הדיסק שלו? הפכתי מבחינת מדבר לבחינת דומם. כן? אני כבר בחינת דומם. אני כבר לא יודע מאיפה באתי, ואיבדתי את כל השורש שלי, כן, יושב בשדה כבר שעה, בוהה, לא יודע מה להגיד, ירדתי מבחינת מדבר, מבחינת דומם. איפה אני מצוי, דומם? יש מישהו מבחינת חי, יש פה איזו תודעה של חיים צומחים, יש לו איזו הרגשה, יש לו איזו... יש כזה שהוא... צומח, סליחה. יש כזה שהוא חי, אפילו נע ממקום למקום, יש לו הרגשות יותר משוכללות, כואב לו אפילו, ברוך השם, ברוך השם. ויש למעלה מזה. אז מה נגיד על האבן, שהיא כל כולה כלואה בתוך המסך הנורא הזה שקרוי אבן? צריך רחמנות על האבנים. עכשיו אנחנו יכולים להבין את אותו מאמר מופלא של רבי יצחק, שבעומק המציאות יש כמיהה עמוקה של הדומם למצוא את השיוך שלו לצדיק. לזה שלא שכח את שורשו ומקומו. לשם נדבקים, תופסים טרמפ. על המציאות של הצדיק, כדי שגם התיקון של האבן ישתלם. עלי יניח צדיק ראשו, שהיו מריבות זו עם זו. אבל תשימו לב, הם היו מריבות זו עם זו. עדיין היסוד האגואיסטי, ועד הביטוי, בדומם. כל אחת רוצה שהצדיק יניח עליה. מה יש? למה צרה אינך בחברתך? היסוד האגואיסטי מופיע באבן. אבל מצד שני, שאנחנו משקיפים אל עומק המאמר הזה, אנחנו משתוממים, רגע אחד אנחנו מודים ואומרים אנחנו לא מבינים מה זה, רגע שני אנחנו אומרים וואו, יש לה שורש בעליונים. ואז אנחנו מביאים שק של אבנים הביתה וישנים כל לילה על אבן חכת, אם אנחנו צדיקים. צוחק, צוחק. כן? אבל אנחנו דורכים על אבנים, כן? אז לפחות שאנחנו דורכים עליהם, אז כדאי שזו תהיה הכוונה שעכשיו בדרכנו אל בית המדרש, לעשות רצון קוננו, ללמוד את תורתו, אנחנו דורכים על אבן פלונית, ובזה אנחנו... כן, כן, כן. זה כבר לא בדיחה, זה גם לא מליצה. זה עסק רציני ביותר, האמירה הזו. אשרינו שאמרת לנו את הדבר הזה, אני מציע, לא להסתפק בדבר שאמרנו, מאמרים לא ארוכים, מאלפים באלף ובעין, תזהרו לא להתעלף, אבל שם הפרק נימד לי בכשלושה כרכים. שיעורי דעת של האדמור מטלז בשלושה כרכים, זה מופיע כמדומן בקרח א', במאמר שנקרא כי מי בשמיים ובארץ, חלק א' וב', מי שקורא את שני הפרקים האלה, מובטח לו שלא יצא משם בלי אורי תשובה. חזק, חזק מאוד.
אם אפשר להתפיס, זה עזור לנו.
מה?
אם אפשר להתפיס לנו, זה עזור.
אז תתפיס. אבל זה הרבה דפים. זה כל מאמר שישה או שבעה דפים, משהו כזה.
אני יש לנו מתפסות.
כן, כדאי. מי שסקרן, ומי שהדברים שדיברנו כאן נוגעים לו, אני מאוד, מאוד, מאוד מומלץ לקרוא את שני הפרקים. מאוד מומלץ.
איזה
אדמור? כן. אדמור מיטלס. אדמור מיטלס נקרא? אדמור מיטלס. לא היו אדמור. הוא שלח לתנועת המוסר. בתנועת המוסר אין אדמורים. אין אדמורים. לא, זה לא, זה ביטוי שלא. כן. כן, לא זוכר איך הוא, הכינוי שלו, אבל מטלס, רבי אהרון גורדון נקרא, ישיבת טלס בארצות הברית, כן, אחד מבעלי המוסר, כן, נדמה לי תלמידו של רבי שמחה זיסל, דברים עמוקים. טוב, אנחנו נעצור כאן, תדפים, תדפים רק, תדפים לאורי.